גם הנובי במגילת איכה טוב לגבר, כי יישא עול במקורה. החינוך לחיים של עול מתחיל בגיל הנעורים, לא בגיל 40 מתחילים את זה חיים של עול. בגיל הנעורים אתה מחנך תלמיד, אתה רואה שאתה שם לך והדבר מפריע לך בעבודת השם שלך, מפריע לך מבחינה רוחנית, תתחיל לעבוד בנקודה הקשה שלך. לאט לאט כמובן. לא מחכים לו, לא שיטות של הסבן וגמרנו. אבל להפוך, להפוך את זה לנושא, ואז מי שמרגיל את הבית שלו, לחיים של פה, לחיים שאם אתה עושה דברים גם אם קשה לך, אני אתה דיבר אותך, אתה מעריך אותו על זה, אתה מתקבל אותו עם פרס טוב על זה שהוא נותן. כשרואים שתלמיד חסר לו עצמדה, ולא להגיד, שמע, סדר, בעזרת השם, כשנהיה גדול. אני לא מדבר על ילד צעיר ממש, אבל אם ילד בכיתה זין, כן, אין לו כוח לשבת ליד גמרא, קצת ברצף, בלי כל שנייה לתפוס. אם אין עוד פעם בעיות אובייקטיביות שגורמות את זה, לא ניכנס כרגע לזה, אולי בנגיעה קלה אני רק אגע בזה, צריך להתחיל לעבוד איתו. צריך להתחיל להושיב אותו ליד גמרא. אי אפשר לחכות בישיבה, יש צריך ל3-4 שעות, זה פתאום יתחיל לשבת. יתחילו הבעיות מיד אז. ולכן כל הדברים הללו, אבא חכם, צריך להבחן אותה מההתחלה ולהרגיל את הילד שלו מההתחלה לחיות בחיים מסודרים, מה השם אלוקיך השואל מעימך, חיים של עול. פה אני רוצה באמת ברשותכם, במאמר המוסדר לגוע בנקודה מסוימת. אנחנו בדור הזה שלנו מאוד מאוד נפוץ העניין הזה של אבחון תלמידים. בנים, בנות, על כל בעיה הולכים לאבחון דידקטי, אבחון התנהגותי, יש לזה אבחונים למיניהם. יש בזה ברכה, אי אפשר להתעדל בזה. מה שבעבר תלמיד שטיפה לא היה טוב, היו זורקים אותו לשוליים של הכיתה והיו קוראים לו מיד לשולי הכיתה, היום ישנם המון כלים באמת לעזור. באמת לעזור, ולכן כשמאבחנים אצל ילד לא למשוך את זה ולדחות את זה, בגלל שלרוב ההורים זה דבר חדש, הם לא יודעים מה זה בכלל. אז במילא כשבאים ואומרים לו, תשמע, אולי כדאי לשלוח את הילד לאבחון, הדבר ראשון, כיוון שהוא לא יודע מה זה, הוא בחיים שלו לא שמע מה זה אבחון, הוא אף פעם בכיתה שלו, כשהוא למד, לא היה מושג לאבחן אף אחד, הדבר ראשון הוא עושה פרקס אחד גדול, שום דבר לא אבחונים, חדש אסור מן התורה, שום דבר שלא יחפר מדברים שלא ידענו, זה לא נכון, בשום פנים באופן. הרבה דברים טובים בדור הזה התחדשו, שיכולים לעזור מאוד, מה שלא היה בדור הקודם. אני רק אספר לכם, עובדה שסיפר לי רופא גדול לבית הזה. אני גם בבית הזה בירושלים, שכונה מלאה בתלמידי חכמים, משפחות מפוארות. סיפר לי רופא גדול מאוד שרוב השכונה מתלבטת. הוא אמר לי, תשמע, בא אליי יהודי תלמיד חכם מהשכונה, כמובן לא אמר לי את שמו, זה גם לא נפקא מינה, עם הילד שלו בכיתה ו'. הוא אומר לי, דוקטור, הילד לא מסוגל לשבת, הילד יש לו קפיצים, הילד כל מיני סימנים, אני מריח שיש פה איזה משהו. ילד טוב, חכם, אבל טוב מה שקוראים היום בעיות קשב וריכוז, ADHD, כל מיני שמות שלא משנה השמות הרפואיים. שלח אותו הדוקטור הזה לרופא גדול, ידוע שאנחנו גם בישיבות עובדים איתו, שיש, אמר לו שיעשה לו אבחון. הרופא בדק, הנוירולוג בדק ואבחן אותו כ-ADHD, קשב וריכוז, המליץ על מה שהמליץ. תשמעו טוב. זה למה מצוי 10% מהילדים היום יש להם את הנושא הזה. כאלה. האבא שואל את אותו נוירולוג, תגיד לי, זה גנטי? זה תורשתי הבעיה הזו? מה לא בדיוק? יש גורם תורשה מאוד חזק ב-ADHD. אז האבא הזה בא ואומר לרופא, אני חושש שמי גם יש לך בעיה. האבא זה נכון לדבר. אני חושב שלי יש את זה בעצם 50. גם אני יש לי את הפזמון. מכירים את אלה שבישיבות כותבים דף אחד של סיכון, זורקים, מתחילים דף אחר, מחפרת ומולגנת, דף אחד ימין, דף אחד שמאל, אין סדר בכתיבה, מנסים לכתוב את השיעורים. לא מצליחים לבדוק קלסר אחד מסודר בשיעורים יומיים שהם שומעים. מכירים עשרות כאלה אנחנו הכרנו. בחורים מצוינים היו. אמרנו, בסדר, אתה מתי יכול לעשות אבחון? אבחון של מבוגרים. האבא עשה אבחון לעצמו, התגלה שגם לו יש את הבעיה, הוא התחיל את הטיפול, ותוך שנתיים הוא חיבר 3 ספרים מפוארים מאוד. זה סיפר לי, אני מכיר את הספרים, לא ידעתי את ההיסטוריה, זה סיפר לי רופא גדול לבית הזה. זאת אומרת, זה לא דבר אסור לשתול אותו על הסף. יש היום כלים לעזור לילדים ולא תחליט בהם. אני רוצה לדבר על הסד השני. אנחנו במוחש, בניסיון יומיומי, רואים שהסטטיסטיקות שיש בספרות הרפואית על בעיות מסוג זה אצל ילדים אינם תואמות את המציאות בתוך עולם התוכן. זאת אומרת, אם נקרא לזה המספרים והתופעות לוואי והתופעות שרואים במחקרים הכלליים שנעשו על ילדים גויים גם וגם ילדים יהודים במגזר הכללי אינם תואמות את מה שהולך בתוך עולם הישיבות. התורה הקדושה, אני לא מדבר פה כעת דברים עליונים, מחכימת פת. יש כוח עצום לתורה הקדושה להחכים גם נער שבשורשו יש לו בעיות שלכאורה הוא לא יכל להגיע גבוה. אם רק נשכיל ליצור חיבור רציני בינו לבין הלימוד. אם הוא יתחבר ללימוד, אם נאהיב עליו את הלימוד והוא יתחבר, תוך כמה זמן רואים פלאי פלאות מבחינת התקדמות, ואנחנו רואים את זה מעשית בכל זאת. ולכן, מאוד להיזהר, ואני כבר מדבר על זה הרבה בירושלים, עם האבחנים, עם האבחנות, שהציבור החרדי שלנו, אני מדבר, שנוטים מיד להעביר בית ספר, לא מתאים, בית ספר הזה זה לא מתאים, בוא צריך להעביר אותך לבית ספר אחר. מאוד להיזהר מהדברים הללו, לא לעשות צעדים בזיזים, לפעמים אין להם בזה את הכלים הנכונים למדוד בכלל. יש לתורה הקדושה את הכוח הנורא של מחכימת פתי. אני חוזר על זה עוד פעם, שברגע שבעזרת השם התלמיד מתחבר ללימוד, נתת לו את הטיפול שצריך לקבל. ולא להיבהל, צריך לקבל טיפול תרופתי, אנחנו נותנים את זה, לא להיבהל. התועלת שלו פי מיליון מהתופעות לבעי שלו. הוא מתחיל לגלות חיים חדשים של הסקים שהוא לא ידע מה זה קודם. הוא ידע מה זה ציונים 60 מסכן, ופתאום מתחיל להוציא 90, זה הופך לו את כל החיים פשוט. הוא היה מסכן, זה לא בשליטה שלו. ישנם ילדים שההורים כועסים עליהם ולא יודעים שזה לא בשליטתו בכלל, הוא לא מסוגל. אין לו כלים להשתלט על עצמו אפילו. חייבים אם רואים כזה דבר כרוני לא להעלים עין. קורה שבאמים אנחנו רואים בישיבה מגלים את זה, ואז לפעמים כבר קשה מאוד לתקן, זה בעיות שצצו בכיתה ב', ועד גיל הישיבה הקטנה ההורים דחו ולא טיפלו. בישיבה זה מאוד מתחדד, כיוון שהדרישות בישיבה הן אינטנסיביות. צריך כל הזמן לעמוד באתגרים, כל הזמן, מבחן מחומר, מבחן למשתבורה, מבחן בעיון, מבחן לפיוט, מבחן מסכם, מבחן כמותי. זה כל הזמן עובד כך. אז אם אלה, אם יש לו את הבעיות, הוא מיד עושר, הוא מיד מתקשה לעמוד בזה. ולכן לא לדחות סתם בלי טעם. אין עניין לטחון את הראש בחול. צריך עם עיניים פתוחות לטפל כמו בעיה פיזית. ובעזרת השם יתברך, להתפלל הרבה לסייעתא דשמיא, שבורא עולם יעזור.